אנחנו בפעם שעברה התחלנו ללמוד את התחלת המאמר השני בכוזרי, ואחר כך אני עיינתי בדברים שכתב הרב שלמה אבינר במאמר הזה, וראיתי שיש שם דברים מאוד מסודרים, מאוד עמוקים בהתייחסות שלו למאמר הזה, במיוחד שהנושא שאנחנו עוסקים בו זה השמות של האלוקים, הוא נושא מאוד מאוד רגיש, נאמר ככה. כי אפשר לתפוס את העניין של האלוקים בצורה מאוד קטנונית, ואפשר גם מאוד לטעות בהתייחסות שמתייחסים לאלוקים. אפשר לטעות כי לא ראינו אותו, דבר שאתה רואה אותו הוא ברור, אבל אצל הקדוש ברוך הוא לית מחשבה תפיסה בכלל. אז לכן מאוד צריך להיזהר בהתייחסות שלנו כשאנחנו לומדים, מבררים כיצד מתייחסים לשמות של אלוקים, שבעצם השמות האלה מגלים לנו, כבר ראינו את זה בשורה הקודם, את המידות של הקדוש ברוך הוא, את ההנהגות של הקדוש ברוך הוא. צריך מאוד בזהירות, לכן מצאתי לנכון ברשותכם לקרוא ביחד את הדברים שכתב הרב אבינר בעניין הזה של הפרק הזה, בהתייחסות לשמות האלוקיים למיניהם. אז בבקשה, אבל לפני זה אני רוצה לחזור רגע על מה שכבר אמרנו פעם שעברה, שהיסוד הזה שאת האלוקים לא רואים ואי אפשר לראות, היסוד הזה, ומתוך היסוד הזה, מתוך ההבנה הזאת שאלית מחשבה תפיסה בכלל, רק מתוך זה אפשר להתייחס למושג האלוקי. זה יסוד אחד. יסוד שני, הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולמנו הוא נעשה דרך הבריאה של הקדוש ברוך הוא, דרך כמו שאומר הרמב״ם, ההתבוננות בבריאה מגלה לנו את מציאות הבורא. כן, כל אחד לפי מדרגתו, לפי משהו, אבל בתוך הבריאה עצמה יש מדרגות מדרגות של גילוי הבורא. והצינור הראשי, הייתי אומר, הציר המרכזי שדרכו מתגלה הבורא בעולמו, זה עם ישראל. זה למדנו במאמר הראשון. למה דווקא עם ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, למה אתם עדי נאום השם? אתם, העם הזה, הוא העדות על מציאות השם, על גילוי השם בעולם. כשהדבר הזה ברור, אבל הדבר הזה נלמד, שאנחנו מבינים שאומנם גילוי הקדוש ברוך הוא מכל דבר בעולם, אפשר לגלות מהבריאה, מהטבע, מהקוסמוס, מהמקרו, מהמיקרו, מכל דבר, מההיסטוריה, מכל דבר אפשר לגלות את מציאות הקדוש ברוך הוא. אבל יש מדרגות בגילוי הקדוש ברוך הוא. והמדרגה היותר מרכזית, נאמר, האור היותר גדול, השפע היותר גדול של גילוי השם בעולם, זה העם היהודי, עם ישראל. במים אחר זה אנחנו, שיושבים כאן, עם ישראל מבחינת נר, נר השם, כמו שהאדם נשמתו היא נר השם, ככה גם ישראל הוא נר השם כלפי אומות העולם. אנחנו אורו של עולם. ישראל אורו של עולם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בשביל שנעיר לעולם, שנשפיע על העולם. כי זה ברור, הדברים האלה ברורים, אז אפשר לגשת לבירור של שמות של הקדוש ברוך הוא למיניהם. אז בואו בבקשה נתייחס לדברים שכבר קראנו, אבל נראה כיצד הרב אבינר מתייחס לדברים האלה. אמר החבר, שמות הבורא חוץ מהמפורש הם מידות ותבניות תפליות נלקחות מהיפעלויות הברואים, לא כפי גזירותיו ומעשיו, לא הכוונה בבב, כן? מפעלויות הברואים לא כפי גזרותיו ומעשיו, ונקרא רחום כשהוא מתקן עניין מי שהיה היו בני האדם מרחמים עליו לרוע עניינו, ומייחסים אל הבורא רחמים וחנינה, ואמיתתם אצלנו חלישות הנפש ואמיית הטבע, ואין זה ראוי לא יתברך. אבל אמנם הוא שופט צדק, גוזר בריש, ריש זה עוני, כן, אדם אחד ואושר אדם אחר, מבלי שישתנה בעצמותו, ולא ירחם על אחד ולא יכעס על אחר. נקודה. כן, הוא אומר שכל השמות של הקדוש ברוך הוא שאנחנו באופן פשוט משתמשים, זה בהתאם לרושם, נאמר, להיפעלויות, איך הדבר הזה מתגלה אלינו. אנחנו מתארים איך המידות של הקדוש ברוך הוא, איך ההנהגות מתגלות אלינו, ובהתאם לכך אנחנו קוראים לו בשמות כאלה ואחרים, שהם מבטאים את ההתגלויות של הקדוש ברוך הוא אלינו. כותב על זה הרב אבינר, בתחילה יברר כללות העניין, ואחר כך יבוא לפורטו. וזאת לדעת, בכל מקום שאנו מדברים בשמות האלוקיים, אנו מדברים בהיפעלויות של הברואים. דהיינו, ברושם שמשאיר אצלנו העניין של גילוי האלוקות. כיצד אנו נפעלים מן האלוקים? כיצד אנחנו קולטים את ריבונו של עולם? כל מה שאנו מדברים בריבונו של עולם, איננו מדברים בעצמותו יתברך, כמו שאמרנו בתחילת דברנו, את העצמות האלוקית אי אפשר לקלוט. למה? זה דבר אינסופי, זה מעל הכל. ולכן, וזה לא דבר גשמי, לכן אי אפשר, כבר למדנו, כשדיברנו את הנושא של ייחוד השם, שרוצים לייחד את הקדוש ברוך הוא, אנחנו עם שנקרא עם המייחדים. הבוקר קראנו קריאת שמה, נכון? מי קרא כאן קריאת שמה? ברצינות. קראתם קריאת שמה? מה זה קריאת שמה? שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כן. מה זה האחד הזה? איך אנחנו יכולים להגיד את העניין של האחד הזה? אז בספרים כתוב שבשביל לייחד את הקדוש ברוך הוא, צריכים לשלול מהקדוש ברוך הוא שלושה דברים. הדבר הראשון, לשלול מהקדוש ברוך הוא שהוא לא מוגבל. לא מוגבל בזמן, לא מוגבל במקום, הוא לא כוח בגוף, הוא לא גוף ולא כוח בגוף, כמו שכותב הרמב״ם. כן. אבל כן, הרמב״ם לימד. אני רק קראתי מה שהרמב״ם כותב. לא חומר, כן. צורה ללא חומר, כן.
אז כאילו זה אותו
עיקרון? כן ולא, נאמר כך בעניין הזה. צריך להבין מה זה נקרא צורה ומה זה נקרא חומר, כן, בשביל להבין את העניין הזה. זאת אומרת, ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. צריך להבין את הדבר הזה. יש ספר שנקרא ספר הברית, שנכתב על רבי פנחס מווילנה. הוא חי אחרי הגאון מווילנה בתקופה הזו. ושם בפתיחה שלו הוא נותן איזו סקירה כללית מה זה צורה ומה זה חומר ומה זה המורכב מהם, ומה ההבדל בין הקדוש ברוך הוא ובין הצורה והחומר. זה בדיוק לשאלתך בעניין הזה. אז שם הוא מסביר את העניין שכל דבר, כל דבר, מה שנקרא עצם, דבר מהותי בבריאה, הוא מורכב מצורה וחומר. מה זה הצורה ומה זה החומר? ניתן שם משל שרק נבין את הדבר הזה. הצורה זה הדבר המהותי, למשל, לדוגמה, אני מביא שם דוגמה, משני דברים, מהטבע וגם מדברים מלאכותיים. מהטבע, לדוגמה, הצורה של הצומח, שהופך אותו לצומח, נאמר ככה, זה דבר שיש בו צמיחה, והוא ניזון, והוא מתרבה, כן, זה מיוחד לצמח. כל זמן שהצמח הוא צומח והוא ניזון מהקרקע או שהוא מתרבה, יש לו זרעים והוא מתרבה, אז הוא נקרא צמח. זה נקרא צורת הצמח. החומר שהצמח הזה מורכב, הוא בנוי מחומר, משהו בנוי מתוך החומר. אם כל מה שהעץ חי, בסדר, אז יש בו את כל המרכיבים האלה שהם המהות שלו, של הצמח. אם אתה קורט את העץ, אז רק אתה קורט את העץ, אז הוא כבר לא צומח. הוא לא ניזון, הוא לא מתרבה. אז הוא איבד את הצורה שלו, נאמר. זה דוגמה לצומח. לגבי הדבר הטבעי, או האדם. האדם יש בו גם את הדומם וגם את הצומח וגם את החי, נאמר. כל המרכיבים האלה יש באדם. אבל מה שמייחד את האדם מכל המרכיבים האלה והופך אותו לאדם, זה השכל שלו, זה התבונה שלו, זה הבחירה החופשית שלו, זה הופך אותו לאדם. זה המהות של האדם, נאמר. אז כל זמן שהדברים האלה מאפיינים את האדם, אז הוא אדם. אבל אם האדם מאבד את שכלו, הוא מאבד את הבחירה החופשית שלו, אז הוא כבר איבד את הצורה שלו. אפילו באופן רפואי אומרים, אדם שהוא מאבד את ההכרה שלו, הוא שוכב כמו צמח. אז ההגדרה שלו ברפואה הוא צמח. זאת אומרת, הוא איבד את היכולת שלו, את הדעת שלו, את המחשבה שלו, את השכל, אתה יכול לבטא את המחשבה והדברים האלה. זה בדוגמה לגבי צורה של האדם, וכל השאר זה מבחינת החומר. האדם מורכב מצורה וחומר. אותו דבר לגבי דברים מלאכותיים. הוא נותן דוגמה שם לגבי סכין. כל מה שהסכין יכול לחתוך, הוא סכין, נקרא סכין. ברגע שהוא מפסיק לחתוך, הוא לא יכול לחתוך, איבד את כושר החתיכה שלו, הוא איבד את הצורה שלו כסכין, והוא נשאר חתיכת ברזל, בלי צורה נאמר. זה מובן. עכשיו אתה שואל אותי לגבי הבורא. הבורא זה לא שייך לצורה בכלל. הוא מעל הצורה ומעל החומר, מעל כל הדברים האלה. בורא לאלה או לאלה מכל ברכתה ושירתה, מעל כל הדברים האלה. לית מחשבה תפיסה בכלל, אדוני. אלא מה, יש לנו עוד, כמו שהרמב״ם מביא, למדנו את זה קצת, קראנו את זה, הוא אומר, יש מה שנקרא מלאכים, מה שנקרא צורה בלא חומר. דברים רוחניים שאין לנו השגה, לנו, במדרגה שלנו אין השגה בדברים האלה, כי בדרך כלל התפיסה שלנו היא דווקא תפיסה שכל צורה יש לה חומר. כל צורה היא הנשמה שלנו בתוך הגוף שלנו. הנשמה זה הצורה, הגוף זה הכלי, זה החומר. אותו דבר, כל דבר הבריאה שלנו. אבל לגבי הבורא לאלה מהכל, הוא מקיף את הכל, ואין מה שמקיף אותו. זה יסוד גדול בהתייחסות אל הבורא. לכן זה לא שייך עניין של צורה, אלא מה? הבורא מתגלה בעולמו. איך הוא מתגלה בעולמו? הוא מתגלה בעולמו על ידי בריאותיו, אבל אמרנו, כשאנחנו מסתכלים על בריאותיו של הבורא, היסוד בתפיסת הבריאה היא שהכל ברא הקדוש ברוך הוא. אבל כשהוא ברא את הכל הזה, עלינו לשבח למי? לאדון מי? מי זה הכל? גם אתה, אבל לא רק אתה, נכון? כולם, מי זה הכל? הכל הכל מכל וכל כל, הוא ברא את הכל. אז מצד אחד אנחנו תופסים את כל ההוויה כולה, ואת כל הבריאה כולה בכללות כזאת. הכל זה הוויה אחת. אנחנו לא יכולים להכיל, נאמר, לקלוט את המושג הזה שנקרא הכל. למרות שהמדרגה היותר גבוהה של האדם, היא זה באמת ההבנה שחיים במערכה, שחיים בכללות, שלא חיים בזה פרט כזה או פרט אחר. לכן נאמר, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה כל האדם. אומרים, מה זה כל האדם? כל בגימטריה כמה זה? 50, אני רואה שאתם עושים חשבון טוב. האדם, כמה זה בגימטריה? נו? נכון, גם 50. זאת אומרת, העולם נתפס כאדם גדול. זאת אומרת, כמו שהאדם זה מערכת אחת שמורכבת מגוף ונשמה. ככה כל הבריאה כולה היא מערכת אחת שיש בה חומר וצורה, או גוף ונשמה, תקראו לזה איך שאתם רוצים מבחינה זו. זו התפיסה האחדותית. אבל כשאנחנו באים לייחד, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא צריך לשלול ממנו שלושה דברים. למרות שהמילה שלילה נראית קצת, מה, אפשר לשלול מהקדוש ברוך הוא משהו? לא מצד הקדוש ברוך הוא, מצידנו אנחנו צריכים לשלול, לשלול ממנו את זה שהוא לא מוגבל, לא בזמן. מה זאת אומרת לא מוגבל בזמן? אותו הקדוש ברוך הוא, אותו אלוקים שהיה פעם, הוא גם האלוקים שבהווה, וגם אותו אלוקים שגם יהיה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אותו אלוקים. האלוקים אין לו, הוא לא תחת הזמן, הוא מעל הזמן, מעל הכל, כן? כמו שאמרנו, לא את מחשבה התפיסה בי. אבל אין לו את המוגבלות של הזמן. אנחנו כבני אדם חיים במימד של הזמן. הזמן משחק בחיינו. כן, יש לנו עבר, יש לנו עתיד, יש לנו הווה, זה המציאות של הזמן. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה, הוא מעל הזמן, אין לו מוגבל בזמן. קשה לנו בעולמנו המורכב כל כך לתפוס מה זאת אומרת מעל הזמן. אבל יש מציאות שמעל הזמן. רק זה לא שזה ככה, אבל לדוגמה, חוק טבע. חוק טבע הוא מעל הזמן. הוא היה לפני שגילו את החוק. חוק שימור החומר היה לפני זה, או חוק המשיכה היה לפני ש... אתם בטוחים? זה היה לפני זה? ולא רק היה לפני זה, הוא גם המשיך הלאה. גם לפנינו ואחרינו. כדוגמה, אני אומר, יש דברים שמעל הזמן. להבדיל מהקדוש ברוך הוא כמובן. וגם אין לו, הוא לא מוגבל במקום. דהיינו, אנחנו מוגבלים, מצומצמים במקום כזה או אחר. אבל הוא לא מוגבל, הוא נמצא בכל מקום. לית אתר פנוי, מנה אין מקום שהוא פנוי מהרצון של הקדוש, בכל מקום. למרות שמצד האמת, הגילוי של הקדוש ברוך הוא, הוא מוגבל למקומות מסוימים שהוא רוצה, כמו בית המקדש, כמו בית הכנסת, כמו בתורה, כמו... אז שם מתגלה בעוצמה גדולה. למרות שכשהקדוש ברוך הוא רוצה, מלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, אפשר בכל מקום. אבל ככה הוא סידר. הפרוצדורה הזאת של המדרגות, מדרגות, מדרגות של המציאות, זה יצירה אלוקית, זה מעשה בראשית, שמלמדים אותנו שהעולם מדורג, הוא לא שווה. בשיא העולם עומד צורת העולם. מה עומד בשיא הבריאה? האדם. האדם נוצר, נברא ביום השישי, וכל מה שלפני שנברא, לפני האדם, זה איזה תהליך של התפתחות כזאת, יום אחרי יום, יום אחרי יום, עד שבשיא הבריאה נוצר האדם. והאדם, המיוחד שבאדם, הצורה של האדם, נאמר ככה, זה לגלות באמת את רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא. זה המיוחד. והאדם לכן הוא צורת העולם. העולם כולו הוא חומר כביכול, או כלי נאמר, אבל הצד הפנימי של העולם, הצד התכליתי של העולם, הצד המהותי של העולם, זה גילוי רצון השם, כבוד השם נאמר, על ידי האדם. מי זה האדם? אתם קרואים אדם. מי זה אתם? עם ישראל קרואים אדם. תפקידו של עם ישראל, לגלות את אור השם בעולם, את כבוד השם בעולם. ועל ידי גילוי אור השם בעולם, מתגלה, נאמר, צורת העולם באמת. הצורה, הצד, כל העולם נברא לכבודו, לגילוי כבודו של הקדוש ברוך. זה מובן העניין הזה של חומר וצורה. כי אנחנו בעצם, העם היהודי, לבכללותו, כנסת ישראל, היא הצורה של העולם. היא מגלה את הצד המהותי של העולם. הצד המהותי של העולם הוא, וחומרו של העולם, כל זה הוא בשביל לגלות את כבוד השם. האלוקים ברא את השמש ואת הירח ואת הכוכבים ואת כדור הארץ ואת כל מה שבתוך כדור הארץ וכל הדברים, כל זה ברא לכבודו. מה זאת אומרת ברא לכבודו? לגילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא. וגילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא זה גילוי הטוב של הקדוש ברוך הוא, גילוי הרצון של הקדוש, הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. והגילוי הזה הוא תלוי במי? בנו. תלוי בעם ישראל. טוב, אם עם ישראל הולך בדרכי השם וחי בארץ ישראל, אז במילא מתגלה אור השם בעולם. ואם עם ישראל חס ושלום בגלות, אז חושך בעולם, נאמר. לא מתגלה, הצורה האמיתית של העולם לא מתגלה על ידי זה שעם ישראל בגלות. זה מובן הרעיון. בכל זאת, אנחנו עוסקים כאן בגילוי הקדוש ברוך הוא. כותב כאן הרב אבינר בעניין של שמות של האלוקים, כיצד אנו נפעלים, כיצד אנחנו קולטים את ריבונו של עולם. כל מה שאנחנו מדברים בריבונו של עולם, לעולם איננו מדברים בעצמותו יתברך. מדוע לא מדברים בעצמותו? כי לא, אין תפיסה בעצמותו. כמו שנאמר, כבר הזכרנו את זה מקום. בעצמות האלוקית זה אין סוף. אי אפשר לתפוס את האין סוף. זה מקיף את הכל, ואי אפשר, אין דבר שמקיף אותו, הוא מקיף את הכל. אלא רק באופן שבו הוא מתגלה אלינו. על זה אנחנו יכולים לדבר. זאת אומרת, איך האלוקים מתגלה אלינו, זה אפשר לדבר. אבל הוא מתגלה אלינו באופנים שונים, לא באופן אחד. לכן מכאן הריבוי של השמות של הקדוש ברוך הוא. בגלל שהגילוי אלינו בדרכים שונות. למעשה זוהי תמצית סוד דעת אלוקים. תמצית סוד דעת אלוקים, יש ביטוי כזה, יש מאמר כזה, דעת אלוקים. דעת אלוקים, זה, דעת זה מלשון להתחבר. כן, כמו שנאמר, וידע אדם את חווה, התחבר אליה. להתחבר אלוקים מבחינת לימוד אמונה, להכיר שמצד אחד לא תופסים את הקדוש ברוך הוא, כי אי אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא, להבין את מציאות עצמותו של הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני הוא מתגלה הקדוש ברוך הוא. אבל מה מתגלה מהקדוש ברוך הוא לפי, כל אחד לפי מדרגתו, לפי משהו. אחד פעם הוא מתגלה ככה, פעם הוא מתגלה אחרת. והשמות של הקדוש ברוך הוא, הם בהתאם לגילויים, והגילויים שונים ומשונים. ולכן הכינויים והשמות, והריבוי הזה של השמות של הקדוש ברוך הוא. זה מובן הרעיון הזה. לפי זה, השמות האלוקיים, הם הגוונים של התגלות הבורא בעולמו. וממילא מובן ריבוי השמות. מישהו כאן התגלה לו פעם השגחה האלוקית. זהו שמישהו פעם היה לו איזשהו פייס או משהו, נס כזה או משהו כזה. אף אחד לא. מה, אתם בחושך תגידו לי. לפעמים אדם אומר, אני רואה את ההשגחה. ומה הוא רואה את ההשגחה? כל אחד לפי משהו. אז ההתנוצצות הזאת של לראות שאת הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא, או אפילו מידת הדין, זה גם, כן? שפתאום האדם חוטף אל זפתה ואומר, או, אצבע אלוקים. זה לא סתם חטפתי, אלא זה. אז הוא אומר, באותו רגע התגלה לו, נאמר, הרצון של הקדוש במידת הדין. או לפעמים הוא זוכה, והוא פתאום זוכה באיזה פייס כזה, או מצליח, או משהו כזה. מה הוא אומר? הוא, איזה חסד עשה אותי הקדוש ברוך הוא. אז בתורה, במקום להגיד את המילים האלה, קוראים לזה בשמות. פעם בשם כזה, פעם בשם כזה, וכשקוראים את התורה, באותו עניין שקוראים, אז היא מופיע למשל, דוגמה, מעשה בראשית כתוב, בראשית ברא מי? אני רואה שלמדת התורה, יפה מאוד. אלוקים. אז באמת, חז"ל אומרים, מה זה דווקא אלוקים? למה לא שם הוויה? למה לא שם צבאות? למה לא שמות אחרים? למה התורה פותחת, אלא הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם באיזה מידה? מידת הדין. כי אלוקים מרמז לנו על מידת הדין של הקדוש ברוך הוא. אבל אחר כך הוא כתב ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. כן, אז הוא אומר, מה זה השם אלוקים? למה הוא צירף לזה את שם הוויה? אומר רש"י, במקום ראה שאין העולם יכול לעמוד במידת הדין, הלך ושיתף למידת הדין, מידת הרחמים, שעל זה מרמז שם ההוויה, מרמז על שם, על מידת הרחמים. אז מי שלומד תורה, אז הוא אומר, כשאני רואה את שם השם וההוויה, זה מלמד אותנו שכאן נרמזת מידת הרחמים. כשאני רואה את השם אלוקים, אז מלמד אותנו שבנושא הזה, כאן מידת הדין נלמדת מהדבר הזה, מידת הדין מהדבר. אבל אני אשאל אתכם שאלה, מידת הרחמים או מידת הדין, שני השמות האלה, שם הוויה ושם אלוקים, האם יש שינוי בקדוש ברוך הוא בעצמו? אין שינוי. הוא אותו הקדוש ברוך הוא שבשם הוויה, אותו הקדוש ברוך הוא בשם אלוקים, ובכל השמות האחרים. השינוי במה? בנו. פעם מתגלה לנו ככה, פעם מתגלה לנו ככה, אבל בו עצמו אין שינוי. באלוקות עצמה אין שינוי. זה יסוד גדול בהבנה. מצד אחד, לא שניתי. זאת אומרת, אין בי שינוי. אני השם לא שניתי. אין בי שינוי. אני בכל מקום, בכל זמן, אני אותו ריבונו של עולם. מצידנו, אנחנו, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, או לא מתגלה אלינו, תלוי כל אחד לפי מדרגתו, אז יש שינויים. פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. זה מובן הרעיון. וזה חשוב מאוד. לכן, הריבוי של השמות לא צריך לבלבל אותנו, כי אילו חס ושלום יש הרבה אלוהים. יש אלוקים אחד, ובאמת הוא קיים בכל זמן, בכל מצב, זה אותו אלוקים בדיוק. וכמו שאמרנו, מצד עוד דבר אמרנו, אין בו פירוד, ואין בו שינוי, ואין בו כל הדברים האלה. אלא הוא אותו אחד, אבל מצידנו אנחנו רואים כל הזמן שינויים כאלה ואחרים. וכמו למשל, אתן לכם דוגמה, השמש מאירה כל הזמן אותו דבר, נכון? אבל הקליטה של קרני השמש היא שונה מאחד לשני. אחד נמצא בחוץ, הוא רואה קרני שמש, השני בחדר, הוא לא רואה את קרני השמש, אבל השמש היא מאירה כל הזמן. היא כל הזמן מאירה, אין בה שינוי בכזה בשמש. השינוי בנו, איפה אנחנו נמצאים, איפה אנחנו קולטים, האם אנחנו נמצאים במקום סגור, מקום פתוח, או איזה צבע אנחנו לובשים, האם אנחנו לובשים צבע בהיר, או צבע כהה, משהו כזה גם, בהתאם לזה גם, קליטת, אם אנחנו שקופים, אז האור חודר אלינו, אם אנחנו אטומים, האור לא חודר אלינו וכו'. זה מובן הדבר. אבל במקור של האור, אין שינוי. זה מדבר כאן, זה נושא השמות שאנחנו עוסקים בו כרגע. למעשה זו התמצית סוד דעת האלוקים. לפי זה השמות האלוקיים הם הגוונים של התגלות הבורא בעולמו. והקדוש ברוך הוא מתגלה בגוונים שונים, בזמנים שונים, בנסיבות שונות, מבחינתנו, כן? ולכן הריבוי בשמות. כן? גוונים, למשל, גוונים זה צבעים. גוונים, יש ספקטרום. ספקטרום זה מכלל, קבוצה שלמה של צבעים. כן? וכך הקדוש ברוך הוא מתגלה מבחינתנו, פעם הופיע פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, תלוי. אם זה באופן פרטי, או באופן היסטורי, או באופן לאומי, זה תלוי. ובהתאם לכך גם השמות למיניהם. וממילא מובן ריבוי השמות. כפי ריבוי גווני המציאות, ככה ריבוי גווני השמות, או תוארים, או הכינויים למיניהם של הקדוש ברוך. אי אפשר לכנות את עצמותו, כי אפילו אתה לא יכול לחשוב על עצמותו. אבל אנחנו, לא רק, אנחנו מוצבים גם, אתה לא יכול להתייחס אל הבורא בלי לפתוח את הפה. אתה צריך להגיד משהו. אז אתה, יש לנו בעיה, מצד אחד אתה לא תעלה את מחשבה תפיס הבא. מה תעשה? אפילו במחשבה אתה לא תופיס. מצד שני אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא. אתה לומד את התורה של הקדוש ברוך הוא. אתה יודע שהבריאה היא שהוא ברא אותה. אז איך אתה מתייחס אל הבלתי נתפס? אנחנו במלכודת כזאת כאילו. נכון. אז באה הקדוש, באה התורה ועושה את הקדוש ברוך הוא בתורתו, עושה איתנו חסד. דיברה תורה בלשון בני אדם. היא אמרה, בסדר, אני מבינה את הקושי שלכם כבני אדם, להתבטא ברעיון של מציאות השם, השגחת השם, אני מבינה כביכול את הקושי שלכם, כי אפילו לא תופסים אותו. אבל אתם רוצים בכל זאת לבטא. אז היא מלמד אותנו דרך הכינויים, דרך השמות, דרך התורה, איך לבטא את מה שמתגלה כן. מה שמתגלה זה דבר רב גווני, זה לא דבר אחד. אבל שוב פעם, אתה מתבלבל בין העצמות, בין המהות, ובין התגלות. צריך להבדיל בין שני הדברים האלה. העצמות באמת זה דבר אחד. זה בלתי משתנה, זה קיים כל הזמן, זה לא מוגבל וכו'. הגילוי הוא כן, כל אחד לפי מדרגתו, גם כמו שאמרת, לא רק ברמה הפרטית שלך או שלי, ברמה ההיסטורית, העולמית, תלוי בנסיבות.
אבל גם בגילויים אנחנו אומרים שהכל זה לטובה.
ודאי שהכל לטובה, מה אתה חושבת שלא? גם כשיש חושך זה לטובה. ודאי, גם הרע הוא לטובה. אבל זה, באותו רגע, לאותו אדם שיש מידת הדין או מידה זאת או אחרת, הוא אומר, באותו רגע היא מסתתר לי אלוקים, הסתר פנים. אבל גם להסתר פנים יש ביטוי בתורה. כמו שאמרנו, מידת הדין זה כביכול הסתר פנים. אז לפעמים אדם אומר, אני אחורים אלוקים נעלם לי, נסתתר מעיני. מעיני נשמתו כוונה. אני אפילו לא יכול לבטא את זה. לפעמים גם הוא מגיע למדרגה מאוד גבוהה, אמרה, לך דומיה תהילה. לפעמים הוא מגיע ואומר, אני הגעתי למסקנה שאי אפשר לבטא כבר. לך דומיה תהילה, הוא כבר בשתיקה. לפעמים זה מתגלה ככה. לכן הריבוי הזה של השמות, שזה הנושא שאנחנו עוסקים בו, ריבוי השמות של הקדוש ברוך הוא מבטא, זה דבר סובייקטיבי, דהיינו, מבטא את המציאות שלנו המשתנה כל הזמן. לעומת המציאות של הקדוש ברוך הוא שהיא אבסולוטית, מוחלטת, בלתי משתנה, ודבר שאנחנו לא יכולים לתפוס. זה מובן, זה היסוד. היסוד לריבוי הוא שיש מעבר לריבוי דבר שהוא לא מתרבה. מציאות שאיננה מתרבה, מציאות שהיא מוחלטת, שהיא קיימת לעד ולנצח נצחים, כמו שאומרים, מחויב המציאות. כן? אנחנו, בני אדם, אפשרי המציאות, נאמר. המציאות שלנו אפשריות. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה, זה מחויב המציאות. הוא כל הזמן קיים, לא שייך בו עניין של אפשרות כזאת או אחרת. ואנחנו מדברים מצד האפשרי, מצד הגילויים, מצד השינויים. זה מובן הדבר. לא, אבל לא נורא, גם אני לא הבנתי, אבל זה מה שהוא כותב כאן, זה מה ש... מה שאומר בעצם הכוזרי גם אומר. כל אחד נותן את המשל של השופט, אני רוצה להזכיר לכם, אני אקרא את זה עוד מה. הוא אומר, השופט, אחד הוא מזכה אותו, ואחד הוא מחייב אותו. המזכה אומר, או, איזה שופט נחמד, דן אותי וזיכה אותי. והשני הוא חייב אותו, אומר, או, איזה שופט קשה, איזה... השינוי, יש שינוי בשופט? השופט נשאר אותו שופט. אבל כל אחד רואה בזווית שלו את אותו שופט, אחד מהצד הזה, אחד מהצד הזה. זה מובן. זה משל, כמשל לגבי הקדוש ברוך. כן.
מצד
עם ישראל,
עם ישראל
שמגלה
את
הדבר
הזה, שהוא מתגלה בעולם, זה מחויב
במציאות. תמיד הוא מחויב במציאות, אני בדקתי את זה. הוא תמיד מחויב במציאות. באמת, עם ישראל גם כן, הוא עם הנצח. זה באמת דבר, יש, איפה לומדים, אני השם לא, כי אני השם לא שניתי, זה נלמד מהנביא מלאכי. יש כאן תנך. אבל יש המשך לפסוק הזה, שאני השם, לא שאתה, זאת אומרת, אין שינוי בקדוש ברוך הוא. מהו ההמשך? ההמשך ככה. כי אני השם לא שניתי, אין בי שינוי, הוא לא שייך למפלגת איזה? שינוי, אם יש כאן מישהו שמצביע שינוי, חוץ ממני אני מצביע שינוי כל הזמן. למה אני מצביע שינוי, אתם חושבים? כי אני רוצה להשתנות כל הזמן, להיות יותר טוב, מותר לי? מי בעד שינוי? נפתח מפלגת שינוי. אנחנו בני אדם בסך הכל. אנחנו כל הזמן משתנים, רוצים להשתנות, רוצים להיות יותר טובים, נכון? אנחנו שינוי, בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא מה? כי אני השם, לא שניתי. כן. ואתם, בני יעקב, לא חליתם. כמו שאני לא משתנה, אתם לא חליתם. מה זה לא חליתם? לקלות אותם. מה זה לקלות אותם? לגמור אותם. מי אומר את הדבר הזה? הנביא מלאכי. לפני כמה זמן הוא אומר את זה? מתי היה הנביא מלאכי? אתמול? היה בסוף הנבואה, כן? אומרים שם הנביא מלאכי, היה בין הנביאים שהיו באנשי כנסת הגדולה. 2500 שנה. והיום אנחנו חיים וקיימים. מה, וקיימים? מה אתם אומרים? אחרי כל תוכניות ההשמדה למיניהם. של אימך שימו וזכרו מגרמניה וכל הדברים האלה, אני אומר, ואתם, בני יעקב, אנחנו בני יעקב, לא חליתם, אנחנו עם הנצח, כן. אז לשאלה, אתה שאלת את השאלה הזאת, אתה צודק. העם שלנו, העם ישראל, הוא עם הנצח. הנצח מתגלה דרכו. מתגלה דרכו גם בתורה, גם בהיסטוריה, ובעצם קיומו של עם ישראל. זה עניין נצחי, עניין אלוקי. למה הקדוש ברוך הוא בחר בממד המשתנה הזה של העולם שאנחנו חיים בו, עמים מתחלפים, אימפריות נעלמות, הכל משתנה. פתאום בתוך כל הדבר הזה יש איזה גורם נצחי, נצחי. קיים כל הזמן, בכל הנסיבות הכי הכי קשות שיש ביכולות להיות לעם, כמו עם ישראל. עם ישראל חי. נצח ישראל לא ישקר. למה זה ככה? תשאלו אותי. שאלו את הקדוש ברוך הוא. שהוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. הוא רוצה שמימד הנצח יתגלה דרך עם ישראל. זה מובן? כן, בבקשה.
מה פירוש
נצח? אמרנו, אנחנו חיים במימד הזמן. אנחנו בעולם הזה חיים. זאת אומרת, העבר, ההווה והעתיד, זה מחולק אצלנו. עבר זה עבר, הווה זה הווה, עתיד זה עתיד, כאילו זה דברים שונים אחד מהשני. אבל אדם יכול מכל מיני סיבות, במיקר אם הוא הולך בדרכי האלוקים ודבק באלוקים, להתרומם, 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 להתרומם מבחינה רוחנית, ולהגיע למושג שנקרא בפי החכמים עולם שכולו ארוך. אין ביטוי כזה, עולם שכולו ארוך, העולם הבא. ומה זה עולם שכולו ארוך? עולם זה נקרא, בניגוד לעולם הזה שהוא עולם מורכב מעבר, הווה ועתיד, הרי העולם שכולו ארוך הוא מעל הזמן. הוא חי באטמוספירה וברמה הרוחנית כזאת, של השגה כזאת, של הנצח. הדוגמה בהיסטוריה זה הנביאים. הנביא בעל רוח הקודש, והוא רואה את העתיד אלפי שנים קדימה. תשאל אותי איך? תשאל את הנביא איך? מה אתה שואל אותי? אני נביא? איך הנביא ידע שבעוד 3,000 שנה יקום מכון מאיר בירושלים? איך הוא ידע דבר כזה? מה, יש לו אינטרנט? אני שואל אותך. איך הוא ידע שעם ישראל יחזור לארץ ישראל אחרי 2,000 שנות גלות? איך אומר הנביא יחזקאל? וקיבצתי אותם והבאתי אותם לארץ ישראל, לירושלים. איך אתה יודע את זה? אולי זה לא יקרה? שאלו אותי. אני לא יודע איך הוא יודע, אבל עובדה הוא ידע את זה. אנחנו חיים, למעשה הם מקשימים את מה שהנביאים ראו מעבר למידת הזמן שאנחנו מכירים אותה בכלל. למה הם היו קרובים לבורא? קרבה רצונית הכוונה. והתפיסה שלהם היא תפיסה אבסולוטית, מוחלטת. הם רואים דברים באופק כזה גדול, במרחבים כאלה גדולים, שלנו אין את הראייה הזאת. אז זה נקרא עם הנצח, כן. עם שהוא חי את התורה, היא תורת הנצח, תורה נצחית. לא פעם שואלים אותי, תגיד לי, התורה היא לא פרימיטיבית קצת? למה נכתב לפני 3,000 שנה, אז לא היה מכוניות, לא היה חשמל, לא היה זה, לא היה זה. שאלה טובה, נכון? אה? אה?
שאלה טובה.
שאלה טובה, גם אתה שואל אותה. אבל אם אנחנו מתבוננים לעומק בדבר הזה, רואים זה הפך בדיוק. האמת, כמה שהיא יותר מתקיימת לאורך זמן, סימן שהיא יותר אמת. כן, זה אמת מוחלטת. כבד את אביך ואת אמך. מה אתם חושבים, שזה רק עניין מודרני? מאיפה זה התחיל בכלל? האמת הזאת, של כיבוד אביהם. מאלוקים. אמת מוחלטת, נצחית. בדיוק כמו חוקי טבע, באותה מידה. חוקי הטבע היו לפני שגילו אותם, אחרי שגילו אותם, וכל הדברים. אותו דבר, החוק האלוקי, הרצון האלוקי, האמת האלוקית, זה הגדלות שבה, זה האמיתיות שבה, שהאמת הזאת היא קיימת לעד ולנצח נצחים. אנחנו כבני אדם צריכים ללמוד אותה, לקיים אותה וכו'. אתה מחבר את ההורים שלך, אתה נוגע בנצח, אתה נוגע התורה היא מבחינת עץ חיים למחזיקים בה, בענף של הנצח. אתה עושה דבר אמיתי, אלוקי, נצחי. לא אמת יחסית, משתנה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, וכו'. לכן, כמה שהאנושות מתקדמת מבחינה טכנולוגית ומדעית וכל הדברים האלה, זה לא אומר שהם דבקים בערכי ערכי נצח. יכול להיות אדם מאוד משוכלל, מאוד עוסק בהייטק, אני יודע, טכנולוגיה מתקדמת, כל הדברים האלה. אבל הוא יכול להיות גם חסר ערכים לחלוטין. יכול להיות בלי ערכים. אז מה, אז הוא חי את המשתנה. אתה לא היית בתחילת השיעור. הוא מפלגת איזה? שינוי. אבל במפלגת שינוי צריך גם נצח. בעולמנו המשתנה צריך את העולם שכולו ארוך, את האמת הנצחית, את האמת שנתה לנו תורת אמת וחיי עולם נתה בתוכנו. מה רצית לשאול?
מה שיגיד זה יתקיים.
יצא לך פעם לדבר עם נביא או משהו?
לא.
לא יצא לך. דבר איתו, תשאל אותו מה שאלה. מה זה נביא? למה קוראים לנביא נביא? מלשון ניב שפתיים. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים, צריך להבין, אנחנו מדברים, מה שאתה חושב זה מה שאתה מדבר. נכון? אבל החשיבה שלנו יכולה להיות חשיבה כזאת או אחרת, כל מיני חשיבות. יכול להיות חשיבה שטויות, לפי אתה יכול לחשוב על שטויות, וגם לדבר שטויות. נכון או לא? הנביא זה לא ככה. הנביא הוא מחובר בחשיבה שלו, בהנהגה שלו, בדביקות שלו, לרצון של הקדוש ברוך הוא. הוא צינור, הוא מלשון מביא, צינור מביא את דבר האלוקים שמשום מה הקדוש ברוך הוא בוחר בנביאים טובים, בחר באישיות הזאת, להעביר דרכו, דרך הצינור הזה, להעביר את המסר האלוקי. זה תופעה היסטורית מופלאה, נאמר. איך האלוקים דבק באדם זה, או דבק באדם אחר, או האדם דבק באלוקים, והוא מוצא לנכון להעביר מסרים לבני האדם בדרך אותו בן אדם, כן? ומשה רבינו, כן? פה אל פה אדבר עמו. איך זה קורה הדבר הזה? שואל אותי איך? אני לא יודע. אבל העובדה שזה קורה, זאת אומרת, זה דבר היסטורי, זה לא דבר היפותטי, או זה לא דבר, דבר היסטורי, שהאדם פתאום אומר נבואה, או לא פתאום אומר נבואה, והדברים האלה שרירים וקיימים ואמיתיים, ומלווים אותנו לאורך כל הדורות, עד הדור הזה. היום אנחנו מגשימים את דברי הנביאים כאן במדינת ישראל. תחיית עם ישראל בארצו, זה הגשמה דברי הנביאים. שאל אותי, זה עניין אלוקי, זה לא עניין אנושי כבר.
איך זה שהנבואה פסקה?
אתה שואל אותי, כאילו אני הפסקתי את זה. מה זה שכל מה זה שואל אותי שאלות? חז"ל אומרים על הדבר הזה. שהנבואה פסקה, בגלל ברוב הבנותינו, גלינו מארצנו. זאת אומרת, יש דור שהוא ראוי שהנבואה תשרה בו, כמו בית ראשון. יש דור שמכל מיני סיבות, גם שאנחנו מבינים וגם שאנחנו לא מבינים, שהתופעה הזאת שנקראה נביא, היא פסקה. אבל מה שלא פסק, וזה צריך לזכור, זה רוח הקודש. רוח הקודש זה מדרגה שמופיעה בסוף מסילת ישרים. ששם האדם הוא ממש כלי גם לרצון השם. כן? אהבות אם המרכבה לגילוי רצון השם בעולם. זה לא פסק אף פעם בהיסטוריה. תמיד היו לפעמים יותר, לפעמים פחות. אז זה מה שהיה ומה שהווה. אבל לעתיד לבוא אנחנו יודעים מה יהיה. זה הנביאים בעצמם אומרים שלעתיד לבוא יהיה דור דעה. דור דעה הכוונה דעת אלוקים. והחכמים אומרים שלעתיד לבוא הנבואה תהיה דבר שכיח, רוח הקודש תהיה דבר שכיח. ילכו אנשים כאן ברחוב, אתה יכול להגיד, הנה שמואל הנביא, או שמוליק, זה עם בעל רוח הקודש. ככה מסבירים חכמים, הרמח"ל מדבר על זה במאמר הגאולה, שלעתיד לבוא אותה רוח טובה, הרב קוק מדבר על זה באורות, אותה רוח טובה שהפיינה אותנו בתחילת ההיסטוריה של רוח הקודש והנבואה, מעמד הר סיני, בית ראשון, הדברים האלה יחזרו אלינו בגדול, לא סתם. לא נהיה צל צילו של הדורות ההם, אלא נהיה יותר גדולים מהדורות ההם, ככה הם אומרים. איך הם יודעים? הם יודעים ברוח הקודש. אבל יש מסורת בידינו, חדש ימינו, כן, הכוונה היא התחדשות רוחנית גם, לא רק מבחינה לאומית, אלא גם מבחינה רוחנית. מתי זה יהיה, איך זה יהיה, זה עניין שזה לא משנה. אז זה יהיה, זה ודאי יהיה. זה ירידה לצורך עלייה. כן. ואנחנו אולי בתחילת הדרך של העלייה, נאמר, של אותה... אותו גילוי של רוח הקודש הנבואה. יש על זה מאמר של הרב קוק באורות. אני אקרא לכם אולי. כתוב באורות... דף צדיק זין, דף צדיק זין, שהוא מדבר כאן על התחדשות רוח הקודש בגדול בעם ישראל. התשובה הגדולה שתחיה את סמכתת, אתם רואים? סעיף סמכתת, ספרדית טהור. יש כאן ספרדית טהור משהו? לא, רק שתזכרו את הסימן, סמכתת. התשובה הגדולה שתחיה את האומה ותביא גאולה לה, ולעולם, לא רק לעם ישראל, אלא לאנושות כולה, תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש שיתרבה בה, בעם ישראל. יהיה ריבוי של רוח הקודש. ומסביר מה זה רוח הקודש. כישרון הנבואה במקורו, קודם שהוא מתפתח במלואו, הרי הוא רוח הקודש אשר נזדווג, התחבר, לישראל בתחילת מטעם, דהיינו בתחילת היותנו עם, זכינו לרוח הקודש. ורוחך הטוב נתת להשכילם, זה רוח הקודש. דרך אגב, יש ספר חשוב מאוד של רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, שערי קדושה, שהנושא של הספר הזה זה התחדשות רוח הקודש בעם ישראל. שהוא טוען שם בספר הזה, הוא תלמידו של הארי, זכר צדיק לברכה, שרוח הקודש זה דבר עכשווי. מי שמעוניין ברוח הקודש, הוא יכול לזכות ברוח הקודש גם בימים אלה, ממש, אם הוא מעוניין. יש קורס מיוחד. מי שמעוניין לקורס ברוח הקודש, מישהו גם מעוניין? תגידו כן. למה אתם לא שותקים? אין בעיות, יש קורס מיוחד. תירשמו במזכירות, נעביר לכם. קורס מיוחד. זה לא צחוק, זה לא צחוק. כל הספר הזה בנוי על הנקודה הזאת שרוח הקודש היא קיימת לאורך כל ההיסטוריה אצל אנשים מיוחדים, ומי שרוצה לזכות בה, ילמד את שערי קדושה, כך הוא אומר. והיא קיימת מה שכתוב שם. הוא יזכה לרוח הקודש. ויש כאלה שבאמת עושים את זה. שלומדים שערי קדושה, והם זוכים להערה גדולה, להתעוררות. רוח קודש זה איננו שר מבחירי האומה, מפעם ובכל ישרי לב, לפי שיעור וערך מיוחד, לכל אחד לפי מידתו. הרוח הקודש הזה נמצא אצל אנשים מיוחדים באומה, בחירי האומה. מרומם ומעדנו את רוח גדולי דעה, חכמי לב העוסקים בתורה לשמה. מי שלומד תורה ושמה זוכה לרוח הקודש. גדולי הנדיבים, שכל המשכת חייהם הרוחניים הוא נחל גדול של טוב וחסד. זאת אומרת, אותם אנשים שהמטרה שלהם בחיים להיות אנשים טובים. רק לעשות טוב, 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 טוב וחסד. אנשים האלה זוכים לרוח הקודש. כל אחד לפי מדרגתו. משוררים אליה רוח מוסר וקדוש, חושבי מחשבות טובות על ישראל ועל העולם כולו. מי שחושב דברים טובים על ישראל ועל העולם כולו, הרי מה הוא? בעל רוח הקודש. לכן אם בא את זה לפעמים מקובל במרכאות ומתחיל לחרף ולגדף ולקטרג למד חובה לאנשים כאלה ואחרים, אני מיד אומר, נזכר בדברי הרב קוק לצה, אני אומר, רגע, רגע, הוא אין לו רוח הקודש. לנו הוא חושב רע על ישראל, על אחד מישראל, על כלל ישראל, אחד בשלו. אז אדם כזה לא יכול להיות לו רוח הקודש, כן. רק מי שחושב טוב על ישראל, כן. כאן הוא מעריך בדבר. בכל זאת, הוא אומר כאן, הריבוי של רוח הקודש, הריבוי הזה הוא יהיה לעתיד לבוא, יאפיין את רוב רובו של עם ישראל, אם לא את כולו. תשמרו בבקשה את הדפים של הרב אבינר לשיעור הקודם, אי אפשר להשים אותם כאן באיזה מקום.